היום ראיתי אצל הירקן מישמישים ואבטיחים. זה אומר שהקיץ כבר בפתח, וזה אומר שעוד שנייה תעודות. וזה אומר גם שעוד מעט הרבה מאוד ילדים והורים יפגשו את אחד מהמשפטים האלמותיים בסגנון הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו, או היא כל כך חכמה וחבל. אז היום אני רוצה להזמין אתכם לסיור במשולש ברמודה. לא משולש שבו אחת לכמה זמן נעלמים מטוסים, ממש לא, אלא למשולש ברמודה שקודקוד אחד שלו הוא ADHD, קודקוד שני מחוננות, וקודקוד שלישי שסוגר את המעגל, או המשולש במקרה שלנו, והוא הקשר וההשפעות בין שתי התופעות. כי ADHD, כמו שכבר הבנו, נפוצה אצל אנשים מכל הסוגים ללא הבדלי דת, גזע ואפילו לא מין, וחלקם גם אנשים עם IQ גבוה. מחוננים ומחוננות. ולצערי, גם במשולש ברמודה שלנו הולכים לאיבוד. לא מטוסים אמנם, אבל אנשים. אז בואו נדבר על ADHD ומחוננות. היי, אני רחל כהן מנירום, וזאת תיאוריית הקשב. המקום שבו מדברים על הפרעת קשב והיפראקטיביות, או בשם המקובל של ה-ADHD, בגובה העיניים, מגובה מדעית, והכי חשוב, מניסיון אישי. ממש ממש אישי. זה הכל, בואו נגדיר מה זה מחוננות. מחוננות מוגדרת כיכולת אינטלקטואלית ברמה הגבוהה ביותר, כפי שבא לידי ביטוי במסוגלות לפתור בעיות אינטלקטואליות מורכבות. מחקרים שונים מציינים שהם מחוננים ומחוננות מתאפיינים בהישגים מעולים, סקרנות עזה, מוטיבציה לחקר הסביבה, או בכישרון מיוחד ויוצא דופן. אני לא רוצה או מתכוונת להיכנס בפרק הזה בשום אופן לדיונים האם יש אמת במיתוס שאנשים עם ADHD חכמים מהממוצע, למרות שאני יודעת שחלק מההורים עשויים להתנחם ברעיון הזה כשהילדים שלהם מאובחנים עם ADHD. והסיבה שאני לא מתעכבת על זה, היא כי חשוב לזכור ש-ADHD ו-IQ מתקיימים באופן עצמאי אחד מהשני, והם לא קשורים זה לזה. כפי שהוכח במחקרים, ADHD היא לא סימן לאינטליגנציה נמוכה, אבל באותה הנשימה, ההנחה שהתנהגויות שמזהות עם ADHD הם סימנים לאינטליגנציה גבוהה מהממוצע, ההנחה הזאת עלולה לעכב את התמיכה והטיפול בילד או בילדה שנדרשים לעזרה. יותר מזה, מחקר נוסף משנת 2012 מצא שכל הילדים ADHD כולם מפיקים תועלת מאבחון וטיפול ללא קשר לרמת ה-IQ שלהם. אז עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם, אם כמו כולם, למה את מתעכבת ומדברת במיוחד עליהם? החלטתי להקליט את הפרק הזה בגלל העובדה המפתיעה שהם בין האוכלוסיות הפחות מוכרות ונתמכות בעולם ה-ADHD, וזה למרות שיש להם סט אתגרים מיוחד בזכותו אנשי המקצוע הוסיפו אותם לקבוצה ייחודית בשם ה-Twice Exceptional, 2E. בתרגום מקום זה אלו שהם פעמיים יוצאי דופן. המונח היותר נפוץ זה חריגות כפולה. חריג בהקשר הזה פירושו חריג מהנורמה, יוצא דופן. כאשר ילד או ילדה מתויגים כמחוננים, הם יוצאי דופן כי זה אומר שהם נוחתים בקצה הרחוק של עקומת הפעמון בהשוואה לילדים אחרים. כאשר לילד או ילדה יש לקות כלשהי, הם שוב יוצאי דופן, וממוקמים קרוב יותר לקצה השני של העקומה. ילדים שהם פעמיים יוצאי דופן הם אלה שנמצאים באופן כמעט בלתי אפשרי, בו זמנית, בשני קצוות העקומה. הם גם מחוננים, אבל הם גם מאותגרים. תחומים שהם מצטיינים בהם, מה שבתקווה הוביל לאבחון כמחוננים בגיל צעיר, ויחד עם זאת הם נאבקים מדי מיום, בדברים שאנשים נוירוטיפיקליים רגילים עושים בקלות, כמו שמירה על תשומת לב ומאמץ, ניהול זמן, ארגון, תכנון, תיעדוף. למעשה קשה מאוד לשכנע מורים, מנהלי בתי ספר ובשלב מאוחר יותר גם מעסיקים, שהאנשים האלו זקוקים לסיוע ולהתאמות. לא משנה כמה אבחונים ותעודות תביאו. לא סתם מועצת החינוך הלאומית האמריקאית, ה-National Board of Education, פרסמה דוח בין 30 עמודים שכולו מוקדש לילדי ה-Twice Exceptional. הילדים האלו נמצאים בין הפטיש לסדן. או בהרבה דברים אחרים, הכל מתחיל באבחון עצמו. לא רק של ה-ADHD, אלא גם של המחוננות. תבינו, לא מעט מהילדים הללו לא מצליחים לעבור את מבדקי המחוננות. ביום יום זה יחסית פשוט כי המצוינות שלהם בולטת מול ילדים אחרים. אבל במבחן הם נמדדים אך ורק מול עצמם. מול היכולת שלהם להתמודד ולהחזיק קשב במטלה ארוכה ומורכבת, ותאמינו לי, הייתי בסיפור הזה של מבחני מחוננים לא פעם אחת, והם ארוכים, מורכבים ומייגעים. והילדים האלה לא פעם כושלים במבחן. למעשה התפרסם מחקר לפיו בהרבה מקרים של ילדים מחוננים עם ADHD, המחוננות תיגבע דה פקטו לאור ביצועים יוצאי דופן, ולא על ידי זיהוי פוטנציאל המצוינות כפי שבדרך כלל נהוג עם ילדים. ועדיין יבחנו עכשיו, יבחנו אחר כך, לא יבחנו באופן רשמי, עדיין הקושי האמיתי הוא ביום יום. אלה שזוכים לתווית של חכמים, מפנימים יחסית מהר את היכולת האינטלקטואלית שלהם כבסיס להגדרה והערכה עצמית. הם עצמם מצפים להצליח בהכל. ברור להם, והם יודעים גם שכולם מצפים מהם, להצליח זה כמעט מובן מאליו. נוצר מצב שבעוד שהחוזקות של הילדים האלו יכולות לפעמים לפצות על חלק מהחסרונות, באותה הנשימה הן גם מטשטשות מאוד את העובדה שהילדים האלו נאבקים על בסיס יומיומי. הן מטשטשות את זה כל כך טוב, עד שזה לפעמים לא ברור אפילו לילדים עצמם. זה נראה כאילו הם פשוט לא מתאמצים מספיק, כשבאמת הם מנסים ומתאמצים לעתים קרובות אפילו יותר מבני גילם. אז תוסיפו את הסיטואציה הכמעט בלתי אפשרית, שבעוד שילדים חכמים מאוד מתפקדים לעתים קרובות 3-5 שנים מעבר לבני גילה מבחינה אינטלקטואלית, אחד העיכובים ההתפתחותיים הנפוצים המאפיינים ADHD הוא עיכוב של 3-5 שנים אחרי ילדים באותו גיל מבחינה רגשית חברתית. כל הדברים האלה ביחד מייצרים עיוות מציאות מבחינת המחוננים והמחוננות שסובלים מ-ADHD. זה מייצר איזושהי סתירה, איזשהו דיסוננס שהם מתקשים להסביר לעצמם. ולדיסוננס הזה יש פוטנציאל הרסני עבור הערכה העצמית של הילדים. והוא גם לא פעם מוביל לחרדה ולמצוקה, כי ההסבר היחידי שמתקבל על הדעת של אותם ילדות וילדים לא פעם, וגם של ההורים, הוא שהמאבקים שלהם והפערים שלהם מול אחרים הם פגמי אופי. להיות חכם עם ADHD זה עניין מורכב, כי זה לא נגמר רק בדיסוננס הפנימי, ובואו זה חתיכת דיסוננס פנימי. ככל שהדרישות האקדמיות גדלות מבחינת מורכבות ומבחינת עומס, גם היכולות והחוזקות האינטלקטואליות של מי שסובל מ-ADHD חוטפות מכה. הקפיצה בדרישות לגבי כישורי התפקוד הניהולי, ככל שהילדים מתבגרים עוברים מיסודי לחטיבה, לתיכון, דברים כמו חישובים מדויקים, שמירה על ארגון וביצוע הוראות בצורה מסודרת, כל הדברים האלה לאט לאט עולים על היכולות שלהם. וללא אסטרטגיות התמודדות מספקות, דברים מתחילים להתקלקל. הילדים והילדות מוצאים את עצמם מבולבלים מהישגים לא עקביים, ולאט לאט פוטנציאל הופך במקרה הטוב לסתם מילה, ובמקרה הרע להאשמה, אם לא גרוע מזה. כי המורים וההורים לא פעם מייחסים את ההישגים הנמוכים שלהם לשעמום, לחוסר זהירות, לעצלנות, או סתם לחוסר אכפתיות. בסביבה המיידית שלי יצא לי לא פעם לשמוע גם בני נוער מחוננים וגם מבוגרים שבילדותם הובחנו כמחוננים אומרים, איך יכולתי להיות כל כך טיפש? או, על מי אני צוחקת? אם הייתי באמת חכמה ומוצלחת, הייתי יכולה להתמודד עם הפרויקט הזה, או הייתי יכולה להוציא ציון גבוה במבחן. זה כאילו, למרות הכל, הם עדיין מאמינים שהשכל שלהם צריך לאפשר להם לנצח את ה-ADHD, במקום להכיר במורכבות שה-ADHD מוסיפה לכל משימה. לאורך זמן זה שוחק, זה מאוד שוחק. כי זה שיש לך או לך IQ גבוה לא אומר שאתם מרגישים חכמים. זה רק אומר שהנפילה כשהיא מגיעה היא מאוד מאוד כואבת ולעיתים קרובות מלווה בביקורת עצמית. הילדים והילדות האלה נוטים לשפוט את עצמם בחומרה, הם מתביישים בזה שהם לא יכולים לאבד מהר יותר טוב נתונים, לזכור טוב יותר, לעקוב טוב יותר, להיות פחות מגיבים רגשית, הם שופטים את עצמם כל כך לחומרה, שלא פעם הם מרגישים צורך להגדיר את עצמם מחדש. ולכן זה קריטי שנעזור להם. השאלה היא רק איך. אז קודם כל, חשוב לזכור שהתסכולים והסערות הרגשיות הם רק צד אחד של המטבע. מהצד השני, חשוב לזכור שיש לא מעט אנשים מצליחים עם ADHD, אני מפנה אתכם לפרק על המיתוסים, אנשים שהצליחו לרתום את ה-IQ הגבוה שלהם לצד ה-ADHD שלהם במסע להצלחה. מה שעושה את ההבדל הוא ההדשה שדרכה אנחנו רואים את עצמנו ביחס לשאר העולם והסביבה שלנו. אנחנו אולי לא יכולים לשנות את חיוות המוח שלנו, אבל יש הרבה דרכים להרגיש ראויים יותר או בנוח יותר עם עצמנו. אז תעשו דברים פשוטים כמו תדדו את הילדים שלכם ללמוד על מוח ה-ADHD שלהם. יש הקלה מאוד גדולה בלגלות שרבים חולקים את המסע שמרגיש כל כך ייחודי ובודד. על אחת כמה וכמה כשאתה ילד. תעזרו לילדים שלכם להסיר את התוויות שהם עצמם וגם אתם הדבקתם עליהם. כי בסופו של יום הם יותר מסך כל הסימפטומים שלהם כילדים עם ADHD והם גם יותר מסך כל המנת משכל שלהם. תלמדו אותם את חשיבות הטיפול העצמי, חשיבות האכילה המאוזנת, השינה המספיקה, חשיבות של פעילות גופנית. והכי חשוב לדעתי, וזה נכון כלפי כל הילדים, אבל בצורה אולי טיפה יותר קיצונית עם הילדים האלו, תפגינו כלפיהם חמלה. תפגינו כלפיהם חמלה ותהיו זכוכית המגדלת שלהם. מי כמוני יודעת שזה לא פשוט. מולי עומד ילד חכם או ילדה מבריקה, ולא ברור לי איך הם נופלים פעם אחרי פעם בדברים הכי פשוטים. זה מתסכל, זה איום ונורא, אבל בסוף היום אנחנו צריכים לזכור שאף אחד לא קשה יותר עם הבת שלך או עם הבן שלך מאשר הם עצמם. והם צריכים את האמפתיה שלנו, ההורים, לפני שהם נדרשים או יכולים להסתייע בכישורי הפתרון בעיות שלנו. לגבי זכוכית המגדלת, פה אני מתכוונת לעובדה שחשוב לזהות ביחד איתם את התחומים שבהם היא מצטיינת, שבהם הוא מבין מושגים יחסית מהר, את המשימות שהם יכולים לבצע בקלות. לאחר מכן, תציינו את התחומים שבהם הם נאבקים. זה בדרך כלל יהיה איזשהו אתגר ניהולי. אנשים באמת יכולים לשנות רק דבר אחד בעצמם בכל פעם. מדי פעם, שניים. תפקידו לזכור את זה, תפקידו להזכיר את זה גם לילדים ולילדות, ותבחרו ביחד את הדבר היחיד שהם הכי רוצים לעבוד עליו. זה כנראה יופיע גם ברשימה של הדברים שהם צריכים להשתפר, ברשימה שלכם, ותלכו עם זה. תייצרו תוכנית מעשית להתמודדות עם הקושי. ורק כשיש מספיק התקדמות בנושא הספציפי הזה, תוסיפו עוד משהו. זהו להיום. האמת היא, שתכננתי לסיים את הפרק באיזשהו ציטוט מאותו דוח של המועצה לחינוך לאומי שאומר שחשוב שנטפל בילדי ה-twice exceptional מכיוון שהם אלו שיובילו את התגליות, את החידושים ואת פריצות הדרך שכולנו כל כך זקוקים להן. אבל אני בוחרת להזכיר לכם וגם לי, הרבה מאוד לי, שהדבר שהכי חשוב לזכור, שבסופו של יום לא משנה כמה הילדים האלה חכמים, הם ילדים. והם צריכים מישהו שיהיה שם לתמוך בהם, להראות להם את הדרך, ובעיקר בעיקר להגיד להם שאנחנו אוהבים אותם. לא משנה מה.
זהו להפעם. תודה שהצטרפתם אליי לעוד פרק של תיאוריית הקשב. הפרק הזה, כמו הפרקים האחרים, זמין לשמיעה בספוטיפיי ובפלטפורמות הפודקאסטים המובילות האחרות. אני אשמח אם תשתפו את הפרקים עם מי שיכול להיעזר בתוכן וגם עם מי שסתם מתעניין בנושא, ויש כאלה, תתפלו. אז להשתמע בפרק הבא.